אנחנו הגענו, אנחנו בעמוד 861, זה ככה לקראת הסוף של השיחה שהרבי מבאר את השייכות של החלק המוסגר שבסוף פרק ד' וכל פרק ה', מה הם שייכים לשער האיחוד והאמונה. ואנחנו אוחזים כרגע בביאור שהרבי מסביר מדוע אדמור הזקן, כשהוא מתאר בתחילת פרק ה' את המדרש שאומר שבתחילה עלה מחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף עם המידת רחמים, הוא מסביר אדמור הזקן מה הפירוש מידת רחמים. מידת רחמים הכוונה התגלות אלוקותו התברך על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. אז הרבי הסביר, למדנו בשיעור שעבר, את העניין הזה של צדיקים ואותות ומופתים, מה השייכות. ועכשיו הוא מסביר את המילה שבתורה. למה הדגש, למה מדגיש אדמור הזקן שבתורה, הרי לכאורה גם אותות ומופתים שנעשים על ידי צדיקים, ועצם עניינם של צדיקים גם בדורות יותר מאוחרים ועד לדורנו זה, גם הם בוודאי גילוי אלוקות בעולם. אז מה הדגש על העניין הזה שבתורה? מה הפירוש אותות ומופתים שבתורה? אנחנו כאן שהרבי מתחיל להגיד, אלא שבמילה שבתורה הוא מתרץ שתי קושיות חזקות. כיוון שמצד בריאת העולם, שכיוון שבריאת העולם הייתה מהאותיות, התחלנו את זה בשבוע שעבר, אבל כדאי שנקרא את זה קצת עוד פעם מבפנים, כן. בריאת העולם הייתה, אמרנו, על ידי האותיות. האותיות, אמרנו, הם הכלי לגילוי המצומצם, לחיות המצומצמת, שהקדוש ברוך הוא מחיה בה את כל הנבראים. אז בריאת העולם דרך האותיות, שמצידן יש לכל נברא ציורו וטבעו. זאת אומרת, כיוון שהקיום של כל נברא מותנה ותלוי בחיות האלוקית שהוא מקבל, דרך אותן אותיות מאותו הדיבור העליון של הקדוש ברוך הוא שקיים כל הזמן גם עכשיו, כיוון שהכל תלוי על אותו הדיבור האלוקי ועל האותיות, אחרי כל החילופים ותמורות וגימטריאות וכולו וכולו, כל הגלגולים האלה, איך מעשרה מאמרות שבתורה נעשו השמות של כל הנבראים הפרטיים. אבל זה אומר שהנברא הוא מוגבל ביותר, כיוון שהחיות שלו באה דרך אותיות מסוימות. אז מראש אנחנו יודעים מה בדיוק החיות המוגדרת והמוגבלת של אותו הנברא הפרטי. זה לא איזשהו משהו, נקרא לזה, כן, בלשון המדוברת היום, זה לא חיות שבאה באופן דינמי. זאת אומרת, כשהוא צריך קצת יותר, אז הוא מקבל יותר, כשהוא צריך קצת פחות, אז הוא מקבל פחות, כשהוא צריך להשתנות, אז הוא משתנה, זה לא עובד ככה. אלא מי ששת ימי בראשית, שהקדוש ברוך הוא דיבר בעשרה מאמרות ברא את כל העולם, נוצר צירוף מסוים, למשל האותיות א', ב' ונ', נהיה צירוף שם אבן. אז אבן זה אבן. אם אבן זה אבן, זה אומר שהיא גם לא יכולה להשתנות להיות משהו אחר. כי כל הקיום שלה בא דרך אותנו שלוש אותיות. אז על זה הוא שואל, כיוון שמצד שבריאת העולם הייתה מהאותיות שמצידן, יש לכל נברא ציורו וטבעו, כיצד יכולה להיות בעולם התגלות אלוקות על ידי אותיות ומופתים שלמעלה מהטבע, דהיינו שאותה התגלות אלוקות היא באה מאור שלמעלה מבחינת אותיות. כיוון שבריאת העולם עם האותיות לא יכול לכאורה להתקבל בו אור שלמעלה מאותיות, ושיחד עם זה יישארו הנבראים במציאותם. שאלה שנייה, קושייה חזקה, כמו שהרבי קורא לזה, השנייה.
רגע, האור זה פשוט ההתגלות, הניסים המפתות, אמרתי שלא ייתכן שבו האור בנברא מוגבל, איזה אור?
הוא אומר שראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף עמו מידת רחמים, דהיינו גילוי אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה.
אז איך הנבראים המוגבלים יכולו להכיל כזה אור?
נכון. אז בזה שהוא אומר שבתורה, הרי השאלה שלנו הייתה איך העולם יכול להיות כלי לנס. נס זה מה שלמעלה מהטבע. אמרנו שהטבע של הנבראים בעצם בא מהתורה, מעשרה מאמרות שבתורה. אז בזה שאתה אומר שיש אותות ומופתים שבתורה, אז בעצם אתה מכניס את האותות ומופתים גם לתוך אותה, איך נקרא לזה, עסקת חבילה שבה נברא, כל נברא פרטי, כיוון שגם באותה חבילה של אותיות וכל העניינים יש גם את העניין הזה של השיתפים או מידת רחמים, אז במילא זה יגרום, הרב עוד יאריך בהסבר הזה בהמשך, אבל בינתיים הרב אומר, מציג את זה בהתחלה רק את השלב הזה של הקושייה, כיוון שהנברא הפרטי נברא על ידי אותיות, איך הוא יכול לקבל מידת רחמים, דיינו אור שלמעלה מאותיות? זו שאלה ראשונה, פשוט מאוד. אחר כך הוא יסביר שזה באמת הדמור הזה כן מרוויח, כשהוא אומר אותות ומופתים שבתורה, אז אם זה שבתורה אז כבר זה אותו עניין. אז כמו שיש אותיות שזה של התורה, שבורות את אותו נברא, כך גם האותות ומופתים זה אותות ומופתים שבתורה. רק שזה היה בהלם. אבל כמו שחזל יודעים להגיד לנו שכל מיני ניסים מופלאים, כן? כשהיה צריך שקורח ייבלה. אז מספרים לנו שזה בעצם, ואם בריאה יברא השם, אם פתאום אנחנו נראה עכשיו מופת ושינוי של טבע, תדעו לכם שאם בריאה יברא השם זה כבר נברא בששת ימי בראשית. אם האתון פותחת את פיה, זה נברא בששת ימי בראשית. זאת אומרת, זה משהו שמותנה ומובנה בתוך הבריאה גופה, בתוך הבריאה גופה מותנה זה שיהיו כל מיני ניסים ועניינים פיליים שבהם משתנה הטבע של העולם. ב' כאמור שבמדרש לא מדובר אודות הנהגת העולם, אלא אודות בריאת העולם. יש הבדל. בתחילה על המחשבה לברוא כתוב. לברוא. לא להנהיג. יש הבדל בין הנהגה לבין הבריאה. בריאה הפירוש להוציא אותו מעין ליש. להנהיג אותו זה לחלקל אותו בקיום כל הזמן. אז נכון שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובה בכל יום תמיד מעשה בראשית. אבל עדיין יש בקיום של כל נברא אפשר להסתכל עליו משני כיוונים. אפשר להסתכל עליו מהכיוון הזה של המחדש בטובה בכל יום תמיד, ואפשר להסתכל עליו מהכיוון הזה שהוא מקבל חיות מוגבלת. כי אנחנו מסבירים לנו שעצם ההתהוות של כל נברא, בעצם יציאתו יש מאין, באה מהערה אלוקית כזאת שנקראת סובב כל עלמין, ואת החיות ואת הקיום שלו הוא מקבל מהערה אלוקית אחרת שנקראת ממלא כל עלמין. וכיוון שחזל תרחו לסבר את אוזנינו, שהקדוש ברוך הוא גם ממלא כל עלמין וגם סובב כל עלמין, אז אנחנו חשוב לנו מאוד שנכיר ונדע שיש כל נברא פרטי בכל נקודת זמן מקבל מהקדוש ברוך הוא בשני אופנים. הגוף הלמה, מכיוון שסובב כל עלמין, זה עצם ההתהוות יש מאין. אבל הקדוש ברוך הוא רצה, מסיבות שהן חלקן מבוארות בחסידות. הקדוש ברוך הוא רצה שמה שמתהווה הנברא יש מאין, זה הולך רק לגבי הגשמיות שלו. ומה שהוא מקבל באופן של השתלשלות עילה ועלול, הוא מקבל רק את החיות הרוחנית שמחיה אותו. זאת אומרת שממלא כל עלמין זה המחיה בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ומסובב כל עלמין מגיע מהווה, אבל זה מגיע, זה הולך בעיקר על הגשמיות של הנברא, וזה הולך בעיקר, נקרא לזה, על הנפש, על החיות הרוחנית שלו. כן. כן. ויש לזה, כן, לימוד אומרים שכזה, יש כמה נפקמינות מזה. יוצאים מזה כל מיני עניינים. זה לא המקום כרגע להיכנס לכל הפרטים, אבל בהחלט כך הסבירו לנו חכמים שזה, זה האופן שבו זה, בו עובד המערכת הזאת. טוב, השאלה השנייה שמתעוררת כאשר אומר לנו אדמור הזקן שגילוי אלוקות שהשיתף עם עמידת חכמים זה גילוי אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתיים, ומתורצת על ידי זה שהוא מוסיף את המילה שבתורה, זה השאלה שהרב כותב כאן. כאמור שבמדרש לא מדובר אודות הנהגת העולם, אלא אודות בריאת העולם, ובתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ולאחר מכן, לפני הבריאה בפועל ממש, וזה לכאורה הרב לא אומר מאיפה הוא לוקח את, את התוספת הזאת. למה שלא נאמר רע שאין העולם יכול להתקיים אחרי שכבר העולם התחיל להיברא? מאיפה לוקחים את ההוכחה הזאת? לכאורה היא גופה. אם הוא לא יכול להיברא, אז אין זמן להסתכל על זה. ובפרט שאנחנו הרי רוצים להבין שכשאומרים לנו חז"ל כזה מין מדרש תמוע, שבתחילה למחשבה ככה, ואחרי זה ראה שככה, זה לא איזשהו סדר שהקדוש ברוך הוא לא קיבל ייעוץ מספיק לקראת בריאת העולם, ולכן הוא חשב לעשות ככה, ואחרי זה הוא ראה שזה לא הולך לו, אז הוא עשה באופן אחר. חס ושלום להגיד כזה דבר. אז באמת צריך כל הביטוי הזה, כל המאמר חז"ל הזה, צריך מחשבה מחודשת. כשאנחנו יהודים מאמינים ויודעים שהקדוש ברוך הוא כל מעשיו מושלמים, וגם אם יש דברים שאני לא רואה בהם את השלמות, אז אני צריך הסבר על ידי חז"ל שיסבירו לי, כמו למשל כל אשר ברא השם אלוקים לעשות, הוא ברא לנו עולם בכוונה לא מושלם, כדי לתת לנו מקום לעבוד, כדי לתת לנו ביקה להתגדר בה, כדי לתת לנו להיות, להרוויח את השכר שלנו, ולא שלוש, לא שנקבל נעם עדי כיסופה. ועל דרך זה, גם לגבי אותם עניינים שנראים לנו כלא מושלמים. זה שהקדוש ברוך הוא, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, אז הסברנו שזה לא איזושהי הנחת עבודה שהתבררה כשגויה. אלא שזה הכל בסדר של בניחותה ולכתחילה, וככה היה צריך להיות. שהסדר, מה זאת אומרת בתחילה? לפי הסדר שבו בורא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז לפי הסדר הזה מוכרחים להגיד שהשלב הראשון הוא בא באופן של גבורה וצמצום. למרות שעצם ההתהוות היא מרוב חסדו. מבחינת ורב חסד. אבל האופן, כך למדנו, האופן שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מוכרח להיות שזה יהיה על ידי מידת הגבורה והצמצום, להגביל את ההערה האינסופית שלו, כי הרי זה מה שהוא רוצה, נבראים מוגבלים, דירה בתחתונים.
אבל
הוא
חייב לשתף את שם י'
כ' עוד פעם, המושג חייב כלפי הקדוש ברוך הוא, תופס רק איפה שהקדוש ברוך הוא חייב את עצמו. אין חייב, אין איזה מערכת חוקים שחלה על הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא החליט להיות חייב, צמצם שכינתו, יש מציאות כזאת, אבל כל זה זה רק לאחרי שהוא כבר קבע לעצמו את הכללים. כן, הנה אנחנו רואים כאן ביטוי תמוע. ראה שאין העולם יכול להתקיים. מה, קרה פה איזושהי טעות בתוכנית? חלילה. לא יעלה על הדעת.
רגע, אבל הוא ברא רק עם שם אלוקים בלבד, בלי שם יתקיים.
אז הסברנו. שכשאומרים שבתחילה עלה במחשבה, אז מדובר על שלב בתכנון, שלב בתכנון של הבריאה, שבו מסבירים לנו שכדי להגיע למצב של עולמות מוגבלים, החליט הקדוש ברוך הוא שהצעד הראשון, או יותר נכון, המחשבה הראשונה על בריאת העולם, תהיה באופן כזה של מידת הדין. ומיד יחד עם זה שיתף עם עמידת רחמים, ואנחנו צריכים לנסות להבין למה בחרו חז"ל לבטא את העניין הזה של שיתף עם עמידת רחמים. למה לא אמרו לנו סתם ואחר כך שיתף עם עמידת רחמים? למה הלבישו את זה במין ביטוי תמוע כזה? ראה שאין העולם יכול להתקיים. מה, הוא עשה פה ניסיונות? הוא לא עשה ניסיון, אלא שיש פה איזשהו לימוד, יש פה איזושהי הוראה מעל החז"ל. הרי באים, לא באים לסבך אותנו באמונה בקדוש ברוך הוא חלילה. חז"ל כשהם באים, הם באים לעזור לנו, הם באים לתת לנו כיווני חשיבה, כדי להבין יותר טוב את התורה ואת הקדוש ברוך הוא עד כמה שניתן. טוב, אנחנו עוד נחזור לעניין הזה. מכל מקום, אומר הרי בככה, מה הפירוש שיתף? והוא אומר לנו שיהיה לכם ברור, לפני הבריאה בפועל ממש, לא היה פה איזשהו שלב ניסיוני שהוא הריץ איזה פיילוט כזה, איזה משהו, איזה מודל ניסיוני של בריאת העולם, והמודל הזה רץ רק על מידת רק על מידת הדין, וראה שזה לא בסדר, אז הוא מחזר את כל העסק, והתחיל עוד פעם, ודאי שזה לא כך. ובכל זאת, שוב, כמו שאמרנו, צריך יהיה להבין את הביטוי הזה, למה חז"ל השתמשו בביטוי הזה, אבל ברור ומוחלט שאיך שלא תסתכל על זה, אתה חייב לומר ששיתף עם עמידת רחמים זה חלק מהתהליך עוד לפני שנברא העולם בפועל בכלל. זה עדיין הכל ברצונו, בחוכמתו, בהחלטותיו, במחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. זה עדיין אפילו לא ממש נוגע לפועל. זה אצל הקדוש ברוך הוא בינו לבין עצמו. עלה במחשבה. אז כמו שעלה במחשבה, גם הרעה שאין העולם יכול להתקיים, זה גם כן במחשבה.
אז סדר בבריאה.
כן, כן, יש סדרים. כן, אין שום ספק. הוא רצה בסדר כזה, יפה. אנחנו ננסה להבין למה. אבל שיתף בו, דהיינו, הוא שיתף בבריאה מידת רחמים. אז אם ככה שזה הביטוי, אז באמת לא מובן הלשון של אדמור הזקן, דהיינו גילוי אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבתורה. מה הקשר? פה שיתף עם עמידת רחמים, זהו אמרנו שזה הכל עוד בעולמות של עליית הרצון, זה עוד לפני שמתחיל העולם להתאבות בפועל. וכאן אומר לנו צדיקים ואותות ומופתים שבתורה, יש כאלה שהיו אלפי שנים אחרי בריאת העולם בפועל.
מה זה עניין של עולמות הרצון?
אז, סליחה?
מה זה עניין של עולמות הרצון?
עלות הרצון. עלות הרצון זה אומר מדרגה שנקראת שכשעלה ברצונו כך וכך, וזה כבר כולל את כל ההשתלשלות. אז יכול היה מישהו לבוא ולשאול, כשאומר אדמור הזקן, אותות ומופתים שבתורה, זה השיתף עם עמידת רחמים? אבל השיתף אמרנו זה עוד בכלל לפני הבריאה. אז מה זה, מה הקשר לאותות ומופתים על ידי צדיקים? ולכן, בפשטות, זה כן, זה אנחנו נבין, שלכן הוא אומר שבתורה. ותכף נראה למה הוא מתכוון כשהוא אומר שבתורה. למה מתכוון איפה המדרש בשיתף עם בו מידת רחמים, שבבריאה שיתף מידת רחמים, מה זה אומר? הרי התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים, זה דברים שהם אחרי הבריאה בפועל. לשם תירוץ שתי קושיות האלו מוסיף רבנו הזקן המילה שבתורה, שאחד הדיוקים בזה, שגם האלוקות המתגלה על ידי צדיקים ואותות ומופתים הבאים מהאור של למעלה מבחינת אותיות, נקבעו מלכתחילה בתורה וממילא בבריאה. זאת אומרת, גם גילוי אלוקי כזה שבפועל, בהיסטוריה נקרא לזה, מתרחש זמן רב אחרי בריאת העולם, אבל כיוון שהסתכל באורייתא וברא עלמא, זה כולל גם את זה. וזה מה שהוא אומר, נקבעו מלכתחילה בתורה וממילא בבריאה, שהרי ההתהוות של הבריאה היא מעשרה מאמרות שבתורה. אז ברור שכל מה שיש בתורה משתקף בבריאה. אז אם אנחנו רואים שאליהו הנביא עשה נס גדול בהר הכרמל והוראת שעה ופעל כל מיני דברים מופלאים כדי לחזק את האמונה של עם ישראל, וכך קריאת ים סוף על ידי משה רבנו, וקריאת נהר הירדן על ידי יהושע, וכך כל הניסים המופלאים, שמש בגבעון דום, כל מיני דברים מופלאים שמספרת לנו התורה והתנ"ך ומדרשי חז"ל ועד העיתונים בדורנו. כל הדברים האלה בעצם הם חלק מבריאת העולם. על קריאת ים סוף הרי אומרים לנו את זה בפירוש, נכון? והיה שב הים לאיתנו, אומרים לנו חז"ל, לתנאו, שתנאה התנאה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. זאת אומרת, הקיום של הים, הבריאה של הים הייתה באופן כזה, שכשיגיעו בני ישראל לים, הים יהיה מוכן לציית ולהיקרא, ואם היה באופן אחר, אז היה יכול להיות מוכן להיות קשה כדי שיוכלו לדרוך עליו. אבל הים, זה כבר היה מוטבע, נס של קריאת ים סוף היה מוטבע בים בבריאה שלו. היא על פי תורה. וכשהאדמור הזה כן מוסיף את המילה שבתורה, אז בזה הוא פתר את כל הבעיות. לא, אבל הם מידת הרחמים, על זה הוא מדבר. צדיקים ואותות ומופתים, זה השיתף עם מידת רחמים. ואדמור הזה כן מחדש, תדע לך גם זה שבתורה, כי גם אם זה יהיה 3,000 שנה אחרי מתן תורה, אחרי בריאת העולם, או 4,000 שנה אחרי מתן תורה, אחרי בריאת העולם, או 5,000 שנה אחרי בריאת העולם, זה עדיין שבתורה. כי הסתכל באורייתא עובר העלמא. אז הכל בתורה. ודאי, אז זה לא צריך להגיד, זה פשיטה, כי זה כבר, זה העלה במחשבה הראשון. זה לא כתוב שיתף עליה.
נכון, אבל זאת אומרת שגם כל מה שנראה כמידת
הדין
היום, זה גם כן
חלק. א', ודאי נכון, שאלה איך להתייחס לזה, כי כשאבא קורא לא שומעים כללות, ובכלל צריך לזכור שמה שאנחנו קוראים מידת הדין, ומה שהקדוש ברוך הוא קורא מידת הדין, זה שני דברים אחרים לגמרי. הרי המושג הזה שמובהר בחסידות על העניין של חותם המתהפך, וזה מסבירים למה האריה למעלה זה פני אריה אל הימין, שזה מידת החסד, הגדולה, וכשזה יורד למטה זה נהיה אריה אותיות יראה, שאריה שאג מי לא יראה. שמה
למעלה זה אהבה.
שמה למעלה זה אהבה, פה למטה חותם בולט, אז הוא יוצר חותם שוקע. זאת אומרת שזה הסדר של העולם, שאצלנו הדברים נראים הפוכים, וככה גם בגמרא אומר, הוא עולה מישהו לעולם העליון ורואה מה קורה שם, חוזר ומדווח, ואומר עולם הפוך ראיתי. אומרים לו, לא, עולם ברור ראית. רק שצריך לדעת שהסדרים מתהפכים, מה שאתה רואה כאן, זה מה שרואים כאן, אבל המקור האמיתי הוא הפוך. רואים את זה בהרבה תחומים גם בחיי היום-יום שלנו. אתה אתה מסתכל בריא, אתה רואה הפוך. וכיוון שחזל אומרים לנו שעל מטתה כגוונה דעל מילה, ובזוהר בפרשת תצווה הוא מעריך להסביר שזה כמו אבנים טובות שניצבות זו מול זו, שיש בהם השתקפות. אז בהשתקפות רואים הפוך, אין מה לעשות. זה הסדר. טוב. מכל מקום, לשם תירוץ שתי קושיות אלו, מוסיף רבנו הזקן את המילה שבתורה. שאחד הדיוקים בזה, שגם האלוקות המתגלה על ידי צדיקים ואותות ומופתים, הבאים מהאור של למעלה מבחינת אותיות, נקבעו מלכתחילה בתורה וממילא... סליחה, ממילא בבריאה, שהרי ההתהוות עם העשרה מאמרות שבתורה. כנזכר לי בשער הייחוד באמונה סוף פרק א'. ואי אפשר לפרש ששיתף בו מידת רחמים על פי המבואר לעיל בתניא שהבריאה מתחדשת תמיד, ולכן גם התגלות אלוקות על ידי צדיקים ואותות ומופתים שבאה מאוחר יותר היא השיתוף מידת רחמים שבבריאה. שכן, הרי נאמר במדרש ראה שאין העולם מתקיים. דהיינו שבלי שיתוף מידת הרחמים לא יכול העולם להתקיים. ואם נגיד שזה רק דברים שמתחדשים לאחר זמן, אז איך הוא יתקיים עד אותו הזמן? הרי היה קיום לעולם, ולפי הנ"ל היה קיום לעולם משך זמן רב, אלפי שנים, עד להתגלות שעל ידי צדיקים ואותות ומופתים. לכן מוכרח להיות, כפי שמסביר הרבה, שאותות ומופתים שבתורה הפירוש שכל האותות וכל המופתים שיהיו על ידי כל הצדיקים במשך כל הדורות, הכל כבר כלול בתורה. מה אם כך הפירוש? ראה שאין העולם מתקיים. הרי לשון המדרש הוא בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. הרי שרק במחשבה עלה לברוא את העולם במידת הדין, אבל ואילו בפועל, מבדיל פה בין מחשבה לבפועל, כן? במחשבה היה הדין, אבל בפועל הייתה הבריאה וההתהוות על ידי שיתוף מידת הרחמים. כלומר שגם ההתהוות שהייתה מיד בתחילת הבריאה בששת ימי בראשית, שהייתה באמירה ובדבר השם, הייתה על ידי שיתוף מידת רחמים. זהו, כאמור מה שנאמר במדרש, שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, במחשבה בלבד עלה לברוא את העולם במידת הדין. מהאותיות עצמן, כשאין בהן גילוי האור שלמעלה מהכלים, זה הפירוש מידת הדין. האותיות זה מידת הדין. אז הקדוש ברוך הוא הכין את אותה מידת הדין, אבל בפועל הוא השתמש בה באופן כזה שהאור שנכנס בתוכה הוא כבר כולל גם את העניין של הניסים, של המופתים, של הדברים שלמעלה מזה. וזה מה שאומר, ואילו כפי שהדבר בא באמירה ודיבור, נקבע באותיות, באותיות הדיבור של 10 מאמרות, דיינו האור שלמעלה מהכלים. אז יש לנו כלים כלים ולמעלה מכלים, דין ומידת רחמים, שניהם ביחד. ועל ידי שנקבע באותיות האור שלמעלה מהאותיות, והוא ביטול הצמצום של האותיות, אז אם כך בא לאחר מכן בזמן למטה, למטה בזמן שהותנה בעת האמירה, עניין האותות והמופתים, ביטול הצמצום שלמטה, כמו האותות ומופתים שהוא במצרים, שמיים נפחו לדם, הוא קריאת ים סוף. כן, אז נתבטל הצמצום ההגדרה על פי הטבע של מים שהם צלולים ואפשר לשתות אותם, הם הפכו להיות דם, ושל ים שהוא נוזל ופתאום הוא נעשה קשה כמו קיר אבנים, וזה אז כבר מובנה בתוך האותיות, כלול בתוך האותיות בעצם הבריאה, שהמים האלה פעם יהפכו לדם, ושהים הזה יהפוך פעם לחומת אבנים או מעין קפאו תאומות. שכל הניסים היו כלולים בתורה כבר בבריאת העולם, כן, שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורה את העובר העלמה, אז בתורה הזאת היא כבר כוללת את כל הניסים שיהיו עד סוף כל הדורות.
אז זה עוד לפני שברא העולם גם היה
כלול. כן, כן, וזה הפירוש שיתף במידת רחמים בו בבריאה בפועל. בבריאה בפועל שהיא על פי תורה שהסתכל באורה איתה. וכל האותות והמופתים האלה אינם, כמו שחשבנו קודם שזה עניין שנתחדש מאוחר יותר, אלא הם באים מהאלוקות של בחינת האור שלמעלה מהכלים שנקבע באותיות. בחינה זו של אלוקות מתגלה מאוחר יותר על ידי הצדיקים ואותות ומופתים, אבל הייתה קיימת גם קודם. כל עניין של פנימיות התורה הרי משתקף בניגלה. אז איפה מוצאים את מה שאמרנו עכשיו, שזה כלל בעניין של פנימיות התורה, איפה מוצאים את זה בניגלה? אז הוא אומר, הנה, הגמרא אומרת על הפסוק, ואם בריאה יברא השם, על הארץ שפתחה את פיה לבלוע את קורח וכל עדתו. ואם בריאה יברא השם, הפירוש שאין זה עניין שנוצר אז, שהרי אין כל חדש תחת השמש. שלאחרי ששת ימי בראשית לא נתחדש שום דבר בבריאה. אם ככה מוכרח שכל האותות המופתים האלה שבאו מאוחר יותר, לא נתחדשו בזמן שזה התרחש בפועל, אלא כפי שחזל אומרים לנו על הפסוק, וישב הים לאיתנו, ודורשים חזל לתנאו, שלכתחילה בשעת הבריאה, כשברא הקדוש ברוך הוא את הים, ברא בו תנאי זה שיבקע בשעת קריאת ים סוף. כפי שהדבר ביחס לים סוף, כך גם בנוגע לכל מה שנברא בששת ימי בראשית, שמלכתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את כל הנבראים בתנאי זה, שבשעה שיזדקקו לכך, יהיו בהם האותות והמופתים, בים סוף שיבקע, ואלופי אדום שיבעלו, שזה הפך תוקף מציאותם שבא מהצמצום האלוקי, שמצמצם את עצמו באותיות שמהם נבראו. דיינו שגם בהם נתגלה ופעל אותו גילוי אלוקות, רואים שהם נבלו, אז משמע שמתגלה בהם אלוקות, מאיפה הם נבלים? מזלה יוחז, משהו מתגלה בהם.
זאת אומרת שגם המצרים וגם קורח וגם אלופי אדום, בעצם גם הם היו בעצם מלכתחילה.
וזה מה שכותב הרמב״ם בעיקרי האמונה שלו, שהוא עושה לכל המעשים. וזה העומק של דברי חז"ל, כשהם אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. שמסביר אדמו"ר הזקן באיגרת הקודש סימן כ"ה, למה כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? כי בעצם הכל, כל מה שקורה בעולם, רק הקדוש ברוך הוא עושה.
כל המעשים שאדם עושה, שאדם בוחר לעשות?
כן, כן.
אם אני מחכה לעשות דבר הזה, זה הוא עושה, זה אני עושה, אני בבחירה שלי.
מי אתה, סליחה?
מה?
מי אתה? לא, סליחה, לא באופן אישי.
אני מבין, נברא שקיבל כוחות.
שמקבל, לא קיבל, לא התאינו לך את הבטריה, וגם שמו לך מוח שמרגיש את עצמו לדבר נפרד, שיחשוב מה שמתחשק. הרב מסביר שהמושגים האלה, ידיעה ובחירה, הם מושגים מקבילים, הם לא מושגים מתנגשים. הם מושגים מקבילים, הם מתנהלים בשני רבדים שונים. הרובד של הבחירה מתרחש ברמת העשייה וההכנה לעשייה אצל האדם עצמו. והידיעה האלוקית היא שהיא קיומו של העולם, שמה שהקדוש ברוך הוא נמצא בבריאה ומקיים את הבריאה ומחדש בטובו ועושה לכל המעשים, הוא עושה את זה בידיעה ובשכל ובכוונה ורצון, ולא שום דבר על פי, ולא שום דבר על פי טבע. וכל מה שהקדוש ברוך, כל מה שמתרחש, הכל זה בבחירה של הקדוש ברוך הוא, על פי שכל של הקדוש ברוך הוא. שני הדברים האלה הם הולכים והם לא מפריעים אחד לשני. בפרט שבשעה שאני בוחר לעשות כך או אחרת, אני הרי לגמרי לא מודע, ואף אחד לא אומר לי מראש מה התכוון בשבילי הקדוש ברוך הוא. לכן הרב מביא על זה משל, שנניח שאני אלך לאיזשהו מגיד עתידות, ואני אשאל אותו מה אתה תעשה מחר. הוא כתב לי על פתק וזה שמור אצלי בכספת. אני יודע בוודאות מוחלטת מה אתה תעשה מחר. בשעה שאתה קם בבוקר מחר, אתה אומר, רגע, אני אלך למקווה הזה או למקווה הזה? אני אלמד מאמר כזה או אני אלמד מאמר כזה? אני אשתה תה או שאני אשתה קפה? אני אוכל ביסקוויט או אני אוכל עוגה? אני אלך לבית כנסת כזה או לבית כנסת אחר? אני אתפלל יותר ארוך או פחות ארוך? אני יותר אכוון בתפילה, פחות אכוון? יש סדר שלם. כל שנייה אנחנו, יש לנו כל הזמן בחירות. אתה לא יודע שאני יודע מראש מה אתה תעשה. אבל אני יודע כי יש מי שיודע. וכשאנחנו חושבים על זה עוד טיפ-טיפה לעומק, אז מסתבר שזה גם הרבה יותר קל להבנה. כי כל הבעיה שלנו עם זה, זה בגלל שאנחנו חיים תחת הגבלת הזמן. בזמן שלנו אי אפשר להקדים את העתיד. ואי אפשר להחזיר אותו אחורה. אי אפשר. אתה לא... הזמן הוא מתגלגל כל הזמן, השעון דופק. הקדוש ברוך הוא, שהוא היה הווה ויהיה ביחד, אז הוא רואה אותי, עבר, הווה ועתיד, כל הזמן ביחד. כי המושגים של זמן משתנים. אצלי, שאני חי תחת הגבלת הזמן, אני לא יכול לדמיין לעצמי איך מישהו יכול להגיד מה יהיה מחר. אבל כשאצל, ברמה יותר עליונה מהעולם, אצל הקדוש ברוך הוא, ולא בעצמותו, הרבה למטה מזה, רק במדרגה של למעלה קצת מהמגבלות של העולם, אז היה הווה ויהיה כאחד. אז כמו שאצלי, כל הזמן נמדד ביחידות של שנייה, שם הזמן נמדד במשהו אחר לגמרי, שהוא לא מוגבל ביחידות. ואין הבדלה בין עבר הווה ועתיד. ובמילא מה שאצלי עתיד, אצלו הכל הווה. אז הוא רואה אותי כל הזמן. על כל מה שמתרחש אצלי. אפשר לתת על זה עוד משלים ולהאריך בזה, אבל כשקצת מנסים להבין, הרב אומר שזה דבר פשוט שהשכל מחייב להבין אותו. זאת אומרת, כל מה שלא מבינים אותו זה בגלל שרוצים להבין את הקדוש ברוך הוא כמו שאתה מבין בני אדם. אבל ברגע שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא בורא העולם, והוא לא מוגבל במגבלות של העולם, והוא בורא גם את הזמן, אז ברגע שאתה מבין שיש את אותה בחינה ומדרגה ששם היה הווה ויהיה כאחד, אז כל השאלה הזאת היא בכלל לא תופסת מקום. ולכן דוד המלך אומר, השם אמר לו כלל כשיוצא שמי בן גרה ומקלל אותו, ועובר על רצון התורה. כי בתורה כתוב, ונשיא בעמך לא טהור. אז מה זה השם אמר לו כלל?
השם מציע לו, הוא לא מחייב אותו, הוא בחר. הקדוש ברוך הוא מציע לו לקלל, והוא הסכים לזה. אבל זה המעשה שייך לאדם. האדם נשפט על המעשים שלו,
לא
על המעשים שלו,
הוא
כך
נשפט.
המעשים לא שייכים לאדם, הוא לא נשפט על המעשים שלו?
לא, הוא לא נשפט על המעשים שלו, הוא נשפט על הבחירה שלו. את המעשים עושה הקדוש ברוך הוא. הוא עושה לכל המעשים, תקשיב למילים. זה לא אני קבעתי אותם, זה הרמב״ם. הוא עושה לכל המעשים. לא זז פה בעולם אטום, בלי שהקדוש ברוך הוא מזיז אותו.
רק האדם הוא מנווט את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות?
אני לא יודע אם לקרוא לזה מנווט את הקדוש ברוך הוא, זה נראה קצת יומרני. הקדוש ברוך הוא יעשה את זה איתך או בלעדיך.
לא, אבל אני מחליט לו מה לעשות.
כשיביאו בן אדם לבית דין, באשמת רצח, הוא יכול הרי להיות, מה שקוראים ביידיש, אוי ברכוכם, כן, יכול להתחכם. יכול לשאול את הדיינים, אתם הרי מאמינים כבוד הדיינים בהשגחה פרטית? ואתם יודעים שגב ראית למזלה, אי אפשר להרוג סתם ככה בן אדם. אם פלוני מת, ברור שבבית דין של מעלה נגזר דינו להיהרג. אין על זה שום שאלה. והם יגידו לו, הדיינים, ודאי אנחנו מסכימים איתם. אז הוא ישאל אותם, אם ככה, אז למה אני מזיקים? תנו לי תעודת הוקרה על זה שמילאתי את רצון השם, ותשלחו אותי הביתה. אתם יודעים מה? אני מוותר על התעודה. אבל מה זה כל האירוע הזה פה? הם יגידו לו, תראה, לגבי פלוני שמת, אנחנו לא באים, לא מדברים איתך בכלל. יש הרבה שלוחים למקום, וכשהקדוש ברוך הוא, אכן הקדוש ברוך הוא רצה שהוא ימות, והראיה שהוא מת. אותך אנחנו לא דנים על זה שהוא מת. אנחנו דנים אותך על זה שאתה הרגת אותו. עד הוא היה מת גם באופן אחר, חשבונות של הקדוש ברוך הוא, מי מכניס אותך לזה? הרבה שלוחים למקום, יש דובים, יש הריות, יש חיידקים, יש טילים, יצירתי. אבל אתה, מה אתה מחותן פה בעניין הזה? איפה כתב מינוי שלך, איפה דיברו אליך מהשמיים ומינו אותך להרוג אותו? על זה אנחנו דנים אותך, לא על שום דבר אחר.
זה מעשה שהוא עושה?
קדוש ברוך הוא עשה את זה. נכון, ולכן אני לא דן אותו על המעשה, אני דן אותו על הבחירה. זה מה שהקדוש ברוך הוא יפקיד בידינו. הקדוש ברוך הוא יפקיד בידינו, זה בדיוק פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא יפקיד בידינו את הבחירה, אגב, איך הוא יפקיד בידינו את הבחירה וביד מי הוא יפקיד את הבחירה? ככל שיש בנו נפש אלוקית במדרגה יותר נעלית, יותר בחירה יש לנו. כי הבחירה היא דווקא מזה שאנחנו חלק אלוקה ממעל ממש, כי לגויים יש פחות בחירה, ולבעלי חיים יש עוד פחות בחירה, ולדומם יש עוד פחות בחירה. מזה שיש שכר ועונש אצל אומות העולם, אז אנחנו מבינים שיש איזושהי דרגה של בחירה.
אבל חיים יש פה בחירה?
במובן מסוים כנראה שקצת כן, כי אתה רואה שלפעמים יש מושג של שכר ועונש, ששכר ועונש אפילו ארורה האדמה בעבורך. בדקות יש סוג של מעין בחירה גם בדומם. אז זה לא ודאי בחירה מושכלת, ולכן מפרשים, חלק מהמפרשים, בעבורך, כמו שהבהמה נשכלת עם האדם, כדי שלא יגידו, כמו שהאתון נהרגה, כדי שלא יגידו, תראו את הבהמה שגרמה לביזיון של פלוני, אפילו שהוא בעצמו לא הגיע לו הרבה כבוד. וכך בעוד הרבה הזדמנויות. אבל בחסידות מוסבר שבדקות איזשהו על דרך עניין של בחירה קיים בכל מיני דרגות בבריאה, גם נמוכות מאוד, אבל שלימות עניין הבחירה זה דווקא ביהודי שיש לו נפש אלוקית. ושוב, כמו שהרב אומר על, על, על ימות המשיח, הוא מביא את זה מהביאורי הזוהר של אדמור האמצעי בפרשת בשלח, שעיקר גילוי האלוקות, היש האמיתי של הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה יהיה בדומם. ולמה זה כך? מכיוון שכבר עכשיו זה מתחיל. כי עצם זה שיש דומם שמרגיש את עצמו למיש שמציאותו מעצמותו, הרי כוח הבורא ניכר בבריאה. אז כשרואים נברא כזה שאומר על עצמו שמרגיש את עצמו שמציאותו מעצמותו, אז הנברא הזה מסתבר בא מאותו מקום באלוקות ששם מציאותו מעצמותו. ולכן בגאולה הוא יתגלה שם. ועל דרך זה המעלה של הגוף על הנפש שתהיה בזמן הגאולה, ועוד כהנה וכהנה עניינים מעניינים שיש. מכל מקום, הנפש של יהודי, שמי המקום הנעלה שהיא באה עוד מלפני הצמצום, חלק מהקדוש ברוך הוא ממש, ירדה להיות נשמה ובריאה כזאת שמרגישה את עצמה למציאות נפרדת, ואפילו כשהוא צדיק גמור עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, עדיין יש מי שאוהב ויש מי שירא ויש מי שמתבטל, ומציאות לאורך כל הדרך, דווקא במציאות הזאת שייך את העניין של הבחירה, כמו שבעצם אצל הקדוש ברוך הוא רק שייך עניין של הבחירה. אמיתיות עניין הבחירה. אבל זה כבר קצת סטינו מהנושא. הנושא של בחירה וידיעה, הם לא סותרים זה את זה חלילה. זה, הרב מעריך בזה מאוד בעניינים האלה. הרי הנושא של שכר ועונש מותנה בעניין של בחירה חופשית. צריך לזכור שיחד עם זה שהקדוש ברוך הוא עושה לכל המעשים, שום דבר לא זז פה בלי הקדוש ברוך הוא, וזה גם הרי תורת הבעל שם טובה ידועה על העניין של השגחה פרטית, נכון? כל מה שקורה, הכל מושגח, הכל מכוון, הכל מדוקדק, רק הקדוש ברוך הוא. וזה שיש לנו מקום בעיקר להתגדר בזה רק ואך ורק בתחום של הבחירה. מה אני בוחר לעשות? לעשות בפועל הקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוח לעשות אם הוא רוצה. הרבה פעמים אני בוחר לעשות ולא מצליח, גם בטוב וגם בלא טוב. וזה מוכיח שהבחירה היא שלי, אבל המעשים הם רק מהשם. ולכן גם כשמישהו מצליח לעשות מעשה רע, שעל פי תורה זה נגד רצון השם, מוכרחים לומר, כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו כלל. ולכן גם כשמישהו מזיק אחד לשני, אסור לו לכעוס עליו, לניזק, כי הוא צריך לדעת שזה רק מהשם. ולכן כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, פוסק אדמור הזקן הלכה למעשה. שעל הניזק כבר נגזר מלמעלה. ואף שהמזיק, שהוא בעל בחירה, הוא שואל שם מיד, מקללו, מכהו, נכון? הוא בעל בחירה על עצמו. בעל בחירה זה היחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. המעשים, כל המעשים עושה הקדוש ברוך הוא לבד בעולם. זה יסוד באמונה.
איך זה מתלבש העניין הזה של הבחירה בשכל? איך זה מגיע באופן, באופן איך זה בא? אם זה רוחני? איך? למשל מה?
מה זה בחירה?
כן.
מה זה בחירה? אני שואל אותך, מה זה בחירה? מה זו בחירה? יש לך שתי אופציות, וזה לא שאתה רואה את האחת כנוראה ואיומה וכואבת, ואת השנייה כנפלאה וטובה ומתוקה. אלא במובן מסוים אתה רואה אותם שהם שוות. ואתה, מצד שאתה, אתה, יש בך איזה סוג של ישות כזאת, שלא ניתן ואסור גם לבטל אותה. כי זה שוב, הקדוש ברוך הוא ברא את זה. והקדוש ברוך הוא ברא אותך למציאות שמרגישה את עצמה, ואתה, יש לך בחירה. קפה או תה. אז זה במקרה שאין לזה כמעט נפקמינה בעניינים של תורה ומצוות, אלא אם כן אתה בשרי והקפה הוא עם חלב, או באופן אחר. או שזה, מזה אתה אוהב, ואת זה אתה מאוד אוהב, ואת זה אתה לא אוהב, אז אתה יכול להגיד, אתה עושה התקפיה, זה נוגע לעניין שלא תהיה בעל תאווה, לעניין כזה. יש לזה נפקמינות, אפשר לסובב את זה בכל מיני אופנים. אבל בתכלס לכאורה לאו דווקא שיש לזה שייכות לעניין איזשהו של תורה ומצוות. ובכל זאת אתה בוחר, אתה מפעיל את השכל שלך, את הרגש שלך, כל מיני מערכות שקיימות בך, ואתה, לפעמים שאתה עושה דברים שהתרגלת אליהם, יש דברים שציות כזאת שאתה עושה, ואתה לא חושב. ההפך, אנחנו מצווים לחזור ולפתוח את כל ההרגלים הישנים שלנו, ולחשוב למה אני עושה אותם, ואיך אני עושה אותם, ואולי לא בחרתי נכון, ואולי לא התרגלתי נכון, זה חשוב. יש הרבה דברים שאנחנו עושים באופן אוטומטי, כאילו טבעי. לא ממש טבעי, אבל הרגל שנעשה לטבע. וצריך לחזור ועוד פעם להחזיר לעצמנו את הבחירה, ואם יש לי ספקות בעניין, אז יש עשה לך רע והסתלק מן הספק. אם יש לי ספק מה לבחור, כי זה נראה לי אותו דבר, אז עשה לך רע והסתלק מן הספק. זה יצא שהתורה נותנת. כדי לפתור את הספק, כי לא תמיד אני יודע את הכל. ואולי אני נוגע בדבר. אבל הבחירה זה שאני מרגיש שיש לפניי שתיים לפחות או יותר דרכים ואני מחליט מה אני רוצה.
זה עניינים שיכולים, מה עם תורה ומצוות?
בעניינים של תורה ומצוות יש את זה גם כמובן.
זה לא דומה,
זה במה אהבה עבור זעיר תפי, שואלים. במה העירה לו הנשמה שלו, באיזה מצוות הוא יותר משקיע. את הכל צריך לעשות. אבל אתה רואה שבלימוד התורה יש כאלה שעיקר הלימוד שלהם זה בניגלה, ויש כאלה שעיקר הלימוד שלהם זה באגדה, ועיקר הלימוד שלהם זה בחסידות, ויש כאלה שעיקר הלימוד שלהם בתוך הניגלה גופה. אתה רואה כאלה שהמקצוע העיקרי שהם מתעסקים בו זה גמרא, ויש כאלה שהמקצוע העיקרי שהם מתעסקים בו זה הלכה. זה עדיין ניגלה. ולמה זה בא? זה בא מצד שורש הנשמה, זה בא מצד הנטיות, זה בא מצד הכישרונות, זה בא מצד... אנשים אומרים, זה מה שמעניין אותי. אבל יש גם סוג של בחירה. זה נכון, אבל, וזה שואלים באמת, כשהקדוש ברוך הוא אומר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת, מה זה ובחרת? איזה בחירה יש בין טוב לרע, יש בחירה? בין מוות וחיים יש בחירה? אלא שהם... תדע את האמת שזה כך, אבל בפועל כשאתה נמצא במאבק עם היצר הרע, אז למה הוא נקרא ארמומי? מכיוון שהוא מצליח כל כך לטשטש אותנו ולבלבל אותנו, שלפעמים אנחנו יכולים להגיד, אה, זה מצווה לעשות ככה וככה, ומסתבר שזה ממש העבירה הכי חמורה היה. מצווה להראות לו מה זה, זה מצווה להעמיד אותו במקום. מאיפה זה כתוב המצווה הזו? ולפעמים אתה חושב שדבר אחר, שהוא באמת המצווה, ואתה כאילו לא מסתדר לך ואתה עושה אחרת. למה? כי יש יצר הרע והוא מבלבל, הוא מפתה והוא עובד כל הזמן. אז צריך יישוב דעת וצריך חברים טובים וצריך עשה לך רע וצריך סייעתא דשמיא וצריך הרבה רצינות בעניין הזה של עבודת השם. כן, זה הכל, זה בלבול אחד גדול, נכון? אז אתה צודק, יש דברים ברורים, מה זאת אומרת? שולחן ערוך, דבר פשוט, נכון? בדרך כלל לא על זה אנחנו מדברים. בדרך כלל לא על זה, זאת אומרת, בן אדם, ההתלבטות שלו, האם אני אניח תפילין היום? לא זו הבעיה. אבל עדיין יש סוג כזה של מקום כזה שבו בהחלט יש לאדם התלבטות, ובמקרה הטוב יש לו התלבטות. כי במקרה הלא טוב הוא עושה את זה כבר אוטומטית, כי עבר ושנה נעשה לו כיתר, הוא כבר לא שם לב שהוא עושה דברים לא טובים. במקרה הטוב עוד יש לו התלבטות, ואז הוא החליט, הוא יעשה כך, הוא יעשה אחרת. בפועל הוא עושה, כן, מי עושה? עוד פעם, צריך לזכור, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. אתה מה שיש לך שכר ואולי לפעמים גם עונש חלילה למישהו שיש, אז כל המושג של שכר ועונש זה רק על המושג שנקרא רוע בחירתו, או על טוב בחירתו. אבל עצם המעשים, רק הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל, אנחנו לא יכולים להזיז אצבע בלי הקדוש ברוך הוא. וכל מה שקורה וכל מה שמתרחש מהדברים הכי הכי גדולים בגרמי השמיים והדברים הכי קטנטנים בתוך החלקיקים של האטום, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל במחשבה וברצון כל הזמן. אין פה שום דבר שעובד על אוטומט. אין פה שום דבר שהקדוש ברוך הוא הזניח אותו, הפקיד אותו ביד מישהו אחר, והוא מתגלגל ומתנהל בלי השגחה של הקדוש ברוך הוא. זה, כך אומרים העובדי עבודה זרה, העובדי הכוכבים, כל מיני גויים, כל מיני טועים. אבל אנחנו צריכים להתחזק באמונה האמיתית שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם הזה כולו לבד כל הזמן. מהדברים הכי גדולים ועד הדברים הכי קטנטנים. זה אמונת ישראל. שמע לימוד,
לא צריך לטעום מהכל. בשביל הגמרא הוא נעול על גמרא או...
שוב, דיברנו על זה שיש בחירה, יש מושג של בחירה בלימוד התורה. יש מושג של לעולם אדם, ילמד אדם תורה במקום של ליבו חפץ, יש הרבה אנשים שטועים לחשוב שמזה שאמרו לנו במקום של ליבו חפץ, אז הלב יהיה אחראי על איפה אני ילמד, שזה טעות. הרבי מסביר שלעולם ילמד אדם תורה במקום של ליבו חפץ, זו העיצה של חז"ל להסביר לנו איפה הלימוד יצליח יותר. אבל מה ללמוד? חלילה שהלב יגיד. מה ללמוד? השכל יגיד. ולפעמים אפילו לא השכל שלך, אלא השכל של אבא שלך, של הרב שלך. שהוא יגיד לך מה הסדר בלימוד. מה פתאום שאתה תחליט? אם אתה רוצה שהלימוד יצליח, תראה שהלב גם ירצה את מה שאתה לומד, כי בלי שהלב חפץ, הלימוד לא ילך. טוב, אנחנו קצת גלשנו פה בזמן, עד שנזכור איפה אנחנו אוחזים. דיברנו על זה. שכבר בבריאה של העולם שיתף הקדוש ברוך הוא גם את כל הניסים, גם את כל האותות ומופתים, גם את כל הצדיקים, הכל כבר כלול בבריאה. ולכן גם בשעה שזה יתרחש, אפילו אלפי שנים אחרי הבריאה בפועל, אז עדיין העולם הגשמי הוא כלי לזה, ולא התחדש ובעצם לא השתנה שום דבר, הכל כבר היה כלול בבריאה עצמה.